אנטי מרקטינג, פודקאסט על שיווק, תוכן ומה שביניהם, עם ליאור ברקן ואדי קנבסקי.
שלום לכולם וברוכים הבאים לפודקאסט אנטי מרקטינג, פודקאסט על שיווק ותוכן. אני אדי קנבסקי ואיתי מגיש את הפודקאסט הזה ליאור ברקן. איתנו נמצא היום אוריאל דסקל, עורך הספורט של כלכליסט, סופר והבעלים של הפודקאסט בכל יום נתון. מה המצב דסקל?
הכל טוב, מה איתכם?
So far so good.
ברוכים הבאים לעולם הפודקאסטים.
תודה רבה.
לעולם המופלא.
תודה רבה.
אנחנו שמחים שאתה מתארח כאן אצלנו היום, שמצאת את הזמן והגעת לכאן. ואנחנו נשמח לצלול ישר פנימה ולשאול אותך, תגיד, איך עושים פודקאסט מאוד מצליח בתחום מטורף, שיש עליו תחרות ענקית, ומתברגים במקום הראשון?
צריך להתחיל מוקדם, לפני כולם. זה היתרון היחסי העיקרי שלי. כשאני התחלתי את הפודקאסט, יחד עם ראם שרמן, לא היו הרבה פודקאסטים בעולם, לא היו הרבה פודקאסטים בישראל, ולא היו הרבה פודקאסטים על ספורט בישראל. אז פתאום אנשים אומרים, בוא נה, פודקאסט על ספורט. ואז הסקתי את רוב המאזינים שלי, שרבים מהם הולכים איתי עד היום. זה פשוט זה. זה פשוט להתחיל מוקדם, שזה נגיד מזל. ומבחינתי, מה שחשוב לי כרגע, זה באמת לשמר איזושהי סוג של, לא הבדלה, בידול. לשמר בידול כלשהו מאחרים. לא, אם כולם מתחילים לעשות משהו דומה למה שאני עושה, אז אני אומר, לא, לא. אז אני הולך שצריך לעבור לנתיב הימני או לנתיב השמאלי. אני לא יכול להיות באותו מקום כמו אחרים. ושוב, הרבה מאוד, נוצרה הרבה מאוד תחרות בזמן הזה שאני עושה את הפודקאסט, שזה כבר 4-5 שנים, משהו כזה. וברגע שיש הרבה תחרות, ואני ואחרים נותנים בערך את אותו דבר, אז אני צריך לבדל את עצמי, וזה מה שאני עושה.
ואיך אתה מוצא את הבידול הזה כל הזמן, פעם אחר פעם?
זה גם כן עניין של מזל. אני יודע מתוך העולם של העיתונות. צריך למצוא את הנישה שאין בה מישהו. נגיד את זה ככה. בעולם הספורט, התחלתי ככתב ספורט בספורט הארץ, הייתי בדסק העולמי, כתבתי על כדורגל, נכנסתי לעומק של עניינים ממש טכניים, ולפעמים עניינים ממש כאילו שאמורים לשעמם, אבל אני מצאתי שם את העניין עבורי, וזה מה שיצר עניין עבור קוראים. ואחד מהנישות האלה שראיתי שאף אחד לא עוסק בהם בישראל, זה עניין סיקור תעשיית הספורט. בעצם כל הכסף שהספורט מייצר, ונכנסתי לשם, התחלתי לסקר את זה, ואז כאילו בגלובס ראו את זה, הביאו אותי לגלובס, ומגלובס עברתי לכלכליסט, שמעבר הזה הרבה יותר כאילו הגיוני, נגיד את זה ככה.
כן, כי יש מספיק כתבים שמתעסקים בנעליים האדומות הצהובות של מאור בוזגלו, או
כן,
בתספורת שלו.
אז אני כאילו רציתי לעסוק מי מממן לו את התספורת, והאם הוא מקבל חסות על התספורת שלו, או מה שזה לא יהיה, אז בזה עסקתי. ואותו דבר בפודקאסט, ראיתי שיש מחסור בשיחות עומק על ספורט בינלאומי, כי בתוכניות הרדיו זה מקבל 10 דקות אולי, ואני נכנסתי לשם ואמרתי, טוב, יאללה, בוא נדבר שעה וחצי על האם יורגן קלופ יכול לזכות באליפות בליברפול, שזה היה הפרק הראשון שלי, כאילו, זאת הייתה השאלה.
אז התשובה היא כן, חבר.
התשובה היא כן.
הוא יכול.
כמה שנים אחרי, הוא הוכיח שהוא יכול. וזהו, אז כאילו, ואז אני שוב...
ההצלחה באה בין לילה?
לא, לא.
ספר קצת על הפרק הראשון, על ההתרגשות, על ההקלטה, על... מניח שאתה זוכר.
אני לא, אני אגיד לך משהו, זה לא, אני לא ממש זוכר את זה, כאילו, זה היה מבחינתי משהו on the job שאני צריך לעשות, כי זה, וזה היה כזה גם פיילוט, אז כאילו לא, אמרתי, בוא נראה בכלל אם זה תופס, זה תפס. פתאום אתה רואה 500 איש מאזינים לזה בשעה הראשונה, ואתה אומר, אוקיי, אז יש לזה ביקוש.
ומשם, על הפרק הראשון.
כן, כי השתמשתי בפייסבוק שלי, שהפייסבוק שלי יחסית חזק, יש 40 אלף ומשהו עוקבים. אמרתי, יאללה, בואו ניתן להם את זה, התלהבו. פתחתי עמוד פייסבוק לפודקאסט גם כן, שכאילו עוסק בעיקר בכל מיני מספרים, וכל מיני נתונים ומשפטים ופתגמים וכאלה, בעיקר תוכן שנעשה על ידי חברות סטטיסטיקה בינלאומיות. לפעמים כל מיני דברים מקוריים שלי, כאילו אם זה דעה או אם זה איזושהי הבחנה כלשהי, אבל ברגע שהתחלתי את זה, אנשים רצו להזין לזה, איזינו לזה, והגעתי לאיזושהי סיטואציה שאני אומר, אוקיי, אני רואה את הפודקאסט הזה עושה את מה שאני עושה, והוא עושה מה שאני עושה, וזה עושה מה שאני עושה, איך אני מוצא עוד פעם.
עוד בידול, זאת אומרת.
כן, איך אני זה. אז אמרתי, מה חסר, בוא נדבר, אני חוזר לשורשים שלי כמבדל, כמבדיל. ואמרתי, בוא נעסוק יותר בתעשיית הספורט, ובהנהגה בתוך הספורט, ומנהיגים בתוך תעשיית הספורט, כי עם כל הכבוד למר בוזגלו, הוא לא מנהיג בתעשיית הספורט, הוא חלק בתעשיית הספורט, אבל אסף בנדוב, המנכ״ל שלו, המנכ״ל במכבי חיפה, הוא מנהיג בתעשיית הספורט, ואיתו...
כמו זה שחותם על הצ'קים.
כן, ואיתו בקושי מדברים, עכשיו, עזוב זה שחשוב הוא עוזב, אבל כאילו, איתו בקושי מדברים, אז אני אומר, יאללה, בוא נדבר עם אסף בנדוב, וניכנס לזה. זה מה שאנחנו עושים.
עכשיו, יש לי פודקאסט זה יחסית, נקרא לזה צורת מדיה שהיא חדשה. זה כאילו רדיו שהוא לא רדיו. ואתה עושה מדיה המון שנים כבר, והשאלה היא איך אתה יודע מה כן...
קראת לי זקן עכשיו.
מה?
קראת לי זקן עכשיו.
אני קורא לעצמי מספיק זקן כדי לראות קריירה מדהימה של בן אדם, ויצאתי מזה בסדר. אז אני כאילו זה. השאלה שלי היא כזאת, איך אתה יודע להבדיל בין דברים שאתה עולה איתם לאייטמים, או כותב עליהם כאייטמים, לדברים שאתה רוצה להכניס לתוך הפודקאסט? זאת אומרת, איך אתה מבדיל בין משהו שנגיד פוסט בפייסבוק, פוטנציאל לפודקאסט ופוטנציאל לכתבה? זה שלושה דברים שונים.
אני לא מבדיל. מבחינתי, אם משהו שווה לעסוק בו, אז אני אעסוק בו בכל המדיות. יש לפעמים דברים שמתאימים.
אין לך בעיה לפצל את זה, את אותו דבר לכתוב עליו בשלושתם?
כן, זה לא... המדיום הוא המסר, כן? אז כאילו, אם המסר שאתה רוצה להעביר הוא אותו מסר, אז המדיום לא משנה. כלומר, אם העניין של הסופרליג ממש מעניין אותי, אז אפשר לנתח את זה בפייסבוק, אפשר לנתח את זה בטור בכלכליסט, אפשר לנתח את זה בשיחות טלפון לתחנות רדיו שמתקשרות אליי ורוצות לשאול אותי, ואפשר לשבת ולדבר על זה שעה, כי זה עד כדי כך מעניין. כל הנושאים כל כך מורכבים, בטח היום, שלכל יש היסטוריה, וזה לא דברים שהומצאו משום מקום, ואתה יכול לקשר הכל לדברים שקרו לפני 100 שנה אפילו, באיזשהו מקום. אז אני אומר, אם יש לי את הכלים לעשות את זה, והכלים זה פוסט בפייסבוק, כתבה בכלכליסט, פודקאסט, אז למה לא לעשות את זה? בוא ניתן את התמונה המלאה. ואם התמונה המלאה זה לחפור שעה על ההיסטוריה של רעיונות לסופר ליג, אז בוא נעשה את זה. זה מה שמעניין אותי. כשאני כותב משהו, וזה אולי הסוד, כן? כשאני כותב משהו, שאני מתעסק במשהו, אני רוצה לגלות דברים חדשים על המשהו הזה, שאני כותב עליו ומתעסק בו.
בכל פעם שאתה כותב כתבה?
בכל פעם. ואם אני מגלה משהו חדש, על נושא שאני מכיר ושוחה בו, וטובע בו, ויוצא מהמים ממנו, ובו, אז גם המאזינים וגם הקוראים יגלו משהו חדש. ובעיניי זה כאילו עבודה עיתונות. תגלה לקוראים שלך משהו חדש בכל פעם שאתה מעלה משהו בפייסבוק, בפודקאסט, ב-whatever.
ואיך אתה יודע אם הדבר החדש הזה הוא מספיק מעניין? זאת אומרת, אוקיי, גילית משהו חדש?
אם זה מעניין לי, זה מעניין.
בטוח זה מעניין. השאלה איך אתה מציג את זה בצורה שהיא מעניינת?
אם אני מציג את זה... אם אני מציג את זה, אז זה מעניין מספיק בשביל להציג את זה. ככה אני רואה את זה. אני לא אומר, חסר קצת ג'וס לסיפור הזה של הסופר ליג. צריך קצת להכניס קרבה אישית בין פלורנטינו פרז לנשיא וויפה. לא, לא. זה מעניין מספיק גם ככה. כאילו, אני מבחינתי, כן.
בלי רעש וצלצולים, אתה פשוט מכניס את זה וזה...
כן, רעש וצלצולים או קליק בייטים.
תראה, הנושא הזה של הסופרליג הוא באמת מעניין, והוא גם יחסית חדש, אבל לפעמים יש נושאים שתוכנים אותם פעם אחר פעם, הכדורגל הישראלי, מה הבעיות שלו, מה הטענות של אנשים כלפיו, וגם שם אתה תמיד מצליח למצוא משהו מעניין וחדש, שלא יודעת לפני.
אם תשים לב, לא כתבתי הרבה זמן על הכדורגל הישראלי, ולא כתבתי טור על הנבחרת הרבה מאוד זמן, כי אני מרגיש שאני חוזר על עצמי, אז למה לעשות את זה?
ואז אתה מראש יודע שכנראה זה יהיה טור שהוא יהיה פחות מעניין עבור הקוראים שלך, כי הוא פחות מעניין אותך.
כן. אז אני אתן הערה קטנה בסטטוס על... I will acknowledge שהיה משחק של הנבחרת. ואני אגיד, חבר'ה, זה לא עובד, כאילו.
אז אם אנחנו רוצים לתת איזו הצעה פרקטית למאזינים שלנו לגבי כתיבה ולגבי הכנת פודקאסטים, אז זה פשוט תחזיקו דסק על אחד לידכם.
לא. תקראו. ותבינו, ותחפשו משהו שמעניין אתכם, ואם זה מעניין אתכם, זה יעניין את האחרים.
רגע,
או יעניין מספיק אחרים.
אני מצטער שאני קוטע אותך, כי יש פה משהו שהוא לא סטנדרטי, ואני אסביר למה. אתה עיתונאי שיודע את העבודה שלו. אתה יודע מה זה תקראו, אתה יודע מה זה תחקרו. יושב בן אדם חדש, עכשיו הוא פותח פודקאסט, הוא רוצה לדבר בצורה מעניינת. לקרוא מה, לחקור מה, מאיפה אתה משיג את המידע המעניין שהוא לא על פני השטח?
מאיפה אני משיג את המידע הזה?
כי אתה מביא גם מחקרים, אתה מביא גם דברים שהם הרבה מעבר לסטנדרט.
למה אני מביא מחקרים? למה אני כותב מחקרים? מה אמרתי לפני רגע? שאני מחפש דברים שמעניינים אותי. אז אם הדברים שמעניינים אותי זה מחקרים, על נושאים כגון הנהגה, או כגון הפרעות אישיות, או כגון נרקסיזם, או... אז יש את המקומות למצוא את המחקרים האלה. אם זה דרך אלוני עת, לא, אלוני, אלונים.
כתבי עת.
אם זה דרך Reddit Science, אם זה, יש כאילו מלא מקורות שאפשר להשיג בהם מחקרים חדשים, אוקיי? אז למשל, אני מתחיל כל בוקר במחקרים. אני מקבל פושים על מחקרים שיצאו עכשיו, ואני בודק אותם, אם זה מעניין אותי. בוא נגיד, אחד מכל 10 מחקרים זה משהו שבאמת מעניין אותי. ישר זה כל מיני דברים קטנים כאלה שחוקרים מתעסקים בהם במשך 30 שנה, אפרופו לשחות בחומר. ואם הדבר הזה מעניין אותי, אז אני גם אמצא איך להעביר אותו לקוראים שלי. ואם הקוראים שלי רוצים שאני אכתוב על ספורט, ואני כותב על ספורט, וזה כאילו המנדט שלי לכתוב על ספורט, ויש את הדבר המעניין הזה שלא קשור לספורט, באופן שטחי, אלא באופן עמוק יותר, אז אני אמצא את הזווית כדי להכניס אותו. כלומר, אם סתם, נגיד, עכשיו כתבתי טור על למה נרקסיסטים הם, למה לא נרקסיסטים, סליחה, למה אנשים שמפיצים קונספירציות הם נרקסיסטים. מצאו מחקר, מצאו קורולציה מאוד גבוהה בין נרקסיזם, להפצת קונספירציות, ודרך אגב, במחקר אחר, מצאו קורלציה מאוד גבוהה בין נרקסיזם לאמונות, לאמונה באמונות תפלות, או דברים מופרכים. Mm-hmm. כן? למשל אסטרולוגיה. כן? מי שעוקב אחרי אסטרולוגיה, ואוהב אסטרולוגיה, ומפיץ אסטרולוגיה, כן? יש בו קצת אישיות נרקסיסטית, כי הוא חושב שהכוכבים
מסתדרים בשבילו.
וזה כאילו, לא אחי. לא.
עכשיו איך את כל המחקר הזה?
מזל צבי, אני לא יודע איזה מזל צבי.
אני ספורטות, הרבה שנים.
כן, זה לא אומר, כן, שלך יש את אותו אישיות כמו של, לא יודע, ברד פיט, שהוא גם כן מזל צבי. כן? לא. אוקיי? זה לא מסתדר, לא מסתדר במציאות.
אותו תספורת כן, אבל לא...
כן, אז קישרתי את זה לדברים שיורגן קלופ אמר. דרך אגב, תזכורת שנייה ליורגן קלופ, אני שמח, עוד פעם שלישית, מקבלים גלידה.
אני שמח אם נשב איתו לבירה בפעם השלישית.
כן. ויורגן קלופ דיבר על זה שחיסונים, זה לא משהו שאתה עושה בשביל עצמך, זה משהו שאתה עושה בשביל הסביבה. כי אתה, בתור כדורגלן, אתה לא תיפגע, אם אתה, בדרך כלל, אם אתה תחלה בקורונה, פה ושם בידודים וכאלה, אבל מה שחשוב זה שהסביבה שלך תהיה מוגנת. והוא כאילו הפך את זה מעניין חוקי לעניין מוסרי, לעניין של האדם וזה. עכשיו, איך יורגן קלופ בונה את הקבוצה שלו?
נו.
הוא מעיף את כל האגואיסטים, מעיף את כל הנרקסיסטים. אי אפשר לשחק את הכדורגל של יורגן קלופ אם אתה נרקסיסט. כן? ואז
יש טענות כאלה ואחרות כלפי חלק מהשחקנים, סלח ומנה ו...
סלח ומנה הם אלטרואיסטים גדולים על המגרש, כן? אתה רואה איך שהם תומכים, כי תמיכה זה לא, זה שאתה כובש הרבה שערים זה לא אומר שאתה נרקסיסט. כן,
הוא תמיד יחפש את המקום לבעוט במקום את החבר שלו למסור בכלל.
כי זה העבודה שלו אבל. זה העבודה שלו והוא עושה את העבודה הזאת בשביל האחרים גם כן.
אוקיי, זה שאתה מפקיע הרבה זה לא מה שאתה חייב להיות דריבליסט.
כן, אתה לא חייב להיות כאילו אגואיסט בשביל להפקיע הרבה. וגם סלח וגם מנה הם לא אגואיסטים, הם מוסרים הרבה, מפרגנים אחד הרבה לשני. נכון, מדי פעם יש טאקלים, אבל אתה יודע, זה שאנחנו זוכרים את הטאקלים ביניהם זה אומר כמה הם מתפקדים טוב ביחד, אבל לא משנה.
אז איך עשית את הקישור הזה בראש? זה סופר מעניין. איך עשית את הקישור הזה בראש ממחקר שלא קשור כביכול לספורט, ופתאום שאתה יושב ומדבר איתנו על זה, זה הכי קשור לספורט.
נכון, אז אני ליברפול 100% התחסנות בקרב כל השחקנים. בפרמייר ליג זה 68%. וזה הליגה שניתחו בה הכי הרבה משחקים, מילה שהשחקנים בה הם גם הכי עשירים, וייתכן שהם גם קצת הכי נרקסיסטים ואגואיסטים. אז אני עושה את הקישור הזה בכתיבה שלי.
ואז אתה בא ואתה בודק אחר כך מה השפעה של נרקסיזם, ואז אתה עושה כאילו את החיבור בין שניהם.
כן, אז כאילו החיבור, שוב, זה לא נשמע, זה נשמע כאילו אין חיבור, אבל יש חיבור מלא.
אין חיבור ברמה השטחית, אתה אומר, אוקיי, מה לכדורגל ולפסיכולוגיה, ואז אתה אומר, רגע, בוא נבדוק פסיכולוגיה, כדורגל, ואיך זה מתחבר ברובד היותר עמוק, כשאתה בודק עוד משתנים אחרים.
כן, כן, כי בסופו של דבר, תראה, בסופו של דבר, יורגן קלופ הוא קול רע מאוד וברור מאוד למען החיסונים. למה? כי הוא כל החיים שלו עובד על מחיקת נרקסיזם ומחיקת אגואיסטים מהקבוצות שלו. כן, אי אפשר, שוב, אי אפשר לשחק את הכדורגל של יורגן קלופ אם אתה אגואיסט, נרקסיסט שחושב על עצמך. כן, כן, יכול להיות שאתה צריך לחשוב על עצמך בכל מיני סיטואציות מסוימות, אבל בעיקרון זה כדורגל מאוד תומך, זה כדורגל שמאוד אנטי סטטיסטיקות אישיות. כן, אתה... הסטטיסטיקה היחידה שחשובה לקלופ זה כמה אתה רץ לכיוון לחץ.
אורל קיליו, כמו שהוא אמר.
אז בשביל זה אתה צריך בעצם להגיד, אוקיי, אני מוותר על מה שאני ככדורגלן, בשביל לשחק את הכדורגל הזה, ואז יהיה לי הרבה יותר כיף ככדורגלן. אז כאילו, אנשים כאילו פושטים את האגו שלהם, ואומרים, אני חלק מקבוצה, אני חלק מתנועה אחידה של 11 חבר'ה. כן, אני לא אחד מ-11.
כמה זמן לקח לך לחשוב על הרעיון הזה, שזה משהו שראית את המחקר, חשבת על קלופ, וטק ישר עשית את החיבור. כי זה לא חיבור שהוא בנאלי ומתבקל, זה חיבור מאוד, מה שנקרא, מושכל, מורכב.
כמה זמן?
איך זה יתבצע? עזוב כמה זמן.
סורי עכשיו על הנרקסיזם, אבל יש משפט של פיקאסו, כן, שהוא אומר, שאלו אותו, איך אתה מצייר כל כך יפה, כל כך מהר? אז הוא אומר, ציירתי את הציור הזה ב-30 שניות ו-30 שנה. זה עניין של ניסיון, זה עניין של איך שהמוח שלך עובד ואיך לאן המוח שלך מכוון. כן? זה לא שאני, אתה יודע, זה לא שאני יושב על ספה וחושב איך אני כתוב על קלופ ואיך אני, מה אני עושה כתוב. לא.
איך אני מחבר משהו למחקר הזה של הנרקסיזם.
זה משהו שאני חי, אני קורא את המחקרים האלה, אני קורא על קלופ, אני רואה מה הוא אומר במסיבת עיתונאים, אני רואה מה הכותרות שהוא מייצר, ואני אומר, אוקיי, בסדר, זה מתחבר לי.
זה קשור גם לתחומי עניין, אתה לא יכול לפתאום לכתוב על פסיכולוגיה אם אתה לא יודע כלום על פסיכולוגיה ותבוא לך אסוציאציה פסיכולוגיה, היא צריכה להגיע מאיזשהו רקע, ואני חושב שאם אני הבנתי נכון את מה שאוריאל אומר, הוא אומר, קודם כל יש לי רקע בספורט, אני מאוד אוהב ספורט, אני מאוד אוהב דברים אחרים, ואז המוח שלי מבצע את ההצלבות האלה, שזה משהו שהמאזינים שאנחנו יכולים לקחת הלאה, שאם הם רוצים לפתוח פודקאסט או בכלל לכתוב בצורה שהיא טובה, הם צריכים להיות יותר חייב להיות להם יותר ממימד אחד. זאת אומרת, זה לא רק התחום שלכם, קחו עוד תחומים בחיים שלכם ותחשבו איך זה מתחבר.
כן, דיוויד אפשטיין, אפשטיין כתב ספר מצוין על זה, זה נקרא ריינג', גיוון, יש אותו מתורגם, בית ידיעות אחרונות, תרגם, וזה ספר שמדבר על גיוון, שיש, הייתה איזושהי תפיסה, אני לא יודע אם היא עדיין קיימת, אבל הייתה איזושהי תפיסה, אם אני מתמחה בדבר אחד ספציפית, אני אהיה הכי טוב בעולם בדבר הזה, ואז כולם יאהבו אותי, ואני אקבל הרבה מאוד כסף. אבל זה פשוט תפיסה מוטעת. אתה צריך, בטח בגילאים הצעירים אתה צריך גיוון בכמה שיותר תחומים ונושאים וכולי, בשביל שיהיה לך בסיס פירמידה רחב, שעליו אתה יכול לבנות התמחות כלשהי. ואפשטיין מביא את זה מלא מלא דוגמאות של כל מיני זמרים שלא פרצו עד גיל 30, אבל עשו מלא מלא עבודה, מלא מלא סוגי מוזיקה ומלא מלא רעיונות ומלא מלא תחומים, ואז יצאו. הוא מביא דוגמאות ממחקרים מדעיים, שיש כאילו חבורה של מומחים בנושא ספציפי, לא יודע, החלבון של התא, והם לא מצליחים להגיע לפתרון כמו חבורה של מומחים שמגיעים מכל מיני תחומים אחרים. ואז אומרים, רגע, אתם יודעים איך בנפט, מנקים נפט, אז אולי ננסה את זה עם חלבון בתוך תא.
אז הוא בחיים לא היה חושב על זה אם לא היה מכיר את הנושא של הנפט.
בדיוק. אז כאילו אם אתה מומחה רק בחלבון התא, ואין לך רעיונות, אין לך גיוון מחשבתי ורעיוני,
נדפקת.
אז אתה יכול להגיע מול בעיה, ואתה, שוב, אם אתה פטיש, אתה כולם,
כולם כמו מסמרים.
בדיוק, כן. כולם מסמרים, אז כל הבעיות הם מסמרים. אז אתה צריך להיות גם פטיש וגם מסור וגם עולר שוצר. זה התפיסה שלי גם כן.
תגיד, אם נסתכל כרגע על הכובע השני שלך בתור עורך בכיר בעיתונות הספורט היותר בכירה, מה שנקרא כלכליסט, זה לא ידיעות ג'לג'וליה או משהו כזה.
לא שיש משהו רע בידיעות ג'לג'וליה.
לא שיש לנו חס וחלילה משהו נגדם, כן?
יש שם כותבים נהדרים.
איך מגיעים לכתבה אצלך בעיתון? איך גורמים לך, אוריאל דסקל, עורך הספורט של כלכליסט, לבוא ולעשות כתבה על קבוצה מסוימת, על שחקן מסוים, על טניסאי?
תעניינו אותי. זה העניין. תעניינו אותי.
איך עושים את זה? אתה בטח מקבל כמה עשרות, מאות...
אם זה מעניין אתכם, אז זה עניין אותי. אם אתם מנסים למכור לי רעיון שלא מעניין אתכם, ואתם מוכרים רעיון בגלל ש...
יש שצריך.
התבקשתם, כן, התבקשתם, זה פשוט לא יעניין אותי. תנו לי עניין. עכשיו, הרבה פעמים אם אני קולט משהו, אז אני שואל, יש דאטה? יש נתונים? יש מוכנות לדבר? ואם אין מוכנות לדבר ואין דאטה ואין נתונים, אז זה לא מעניין אותי.
רק רוצים למכור לך מוצר דרך
כתב לבית. תקשיב, אני צריך איזה אפליקציה חדשה שתגרום לכל בן אדם לראות בלונדיני עם עיניים כחולות. אוקיי, סבבה. מי עושה את זה? יש דאטה כאילו של מי עושה את זה? כן, אבל אי אפשר לחלק את זה בגלל המשקיעים וכאלה. אז, טוב, זה לא מעניין אותי. כאילו, אני לא יעזור לכם לשווק את עצמכם כאפליקציה.
אתה לא מחפש טקסט מוכן שמישהו ייתן לך להקריא אותו, לכתוב אותו.
כן.
עכשיו, יש לי שאלה, מצד שני, המילה מעניין היא מילה מאוד רחבה, זאת אומרת,
נכון.
אם הם רוצים להגיע אליך, יש אנשים שנגיד מעניין אותם, תן לי אוסף של נתונים. יש אנשים שבאים ואומרים, אוקיי, בוא תיתן לי את הערך, איך זה תורם לאנושות, איך זה תורם לקבוצת אנשים. מה מעניין אותך?
הרבה דברים. כאילו, לא, מעניין אותי, אבל באמת, הבסיס המדעי לדברים. שרלוק הולמס, כן, אחד מהדמויות שאני הכי אוהב, בגלל שהוא אומר, אין דבר כזה, בעצם אין דבר כזה לא מובן, או לא ידוע, כן? הכל ידוע, ופשוט צריך לדעת איך לדעת שזה עובד, כן? לא, אנשים לא מעופפים, והכלב לא זוהר בלילה, כן? קרה משהו שגורם לכלב לזוהר בלילה, כי כלבים לא זוהרים בלילה בדרך כלל, אז יכול להיות שהוא...
אלא אם כן הוא כלב מצ'רנוביל.
בדיוק.
או מבסקרוויל.
אז כאילו, מה שטוב, שהכל אפשר להסביר. ואם אי אפשר להסביר, וזה לא מוסבר, אז צריך להבין למה זה לא מוסבר. אז אם ככה אני רואה את זה. כלומר, תנו לי, אני מבחינתי, כן, תנו לי את המדע מאחורי הכל. תנו לי את המדע, אני רוצה לראות, ואז אני יכול לבדוק אם המדע הוא באמת מדע, או שהוא, לא יודע, פסדו מדע, שזה גם כן קורה, כן, יש כאלה. אז זה, תנו לי את המדע, פשוט תנו לי את המדע מאחורי. יש לך אפליקציה חדשה?
אוקיי, show me the science, לא show me the money.
בדיוק, show me the science. זה טוב, show me the science.
בשביל זה התאספנו כאן.
מי מחר בתמונת קאבר שלך, show me the science.
כן, show me the science.
אוקיי, ו... אחרי שמצאנו את המדע, איך הכי טוב לפנות אליך, מתי, או שזה כבר לא פחות משנה לך?
עדיף וואטסאפ לשלוח, היי, מה המצב? יש לי ככה וככה, תנו לי את הסיפור, אל, don't beat around the bush.
לא לחפור.
לא לחפור, תנו לי את זה. וואטסאפ, מגניב. לא לשלוח מייל ואז להתקשר, ואז...
ואז, שלחתי לך מייל אתמול בבוקר, קראת אותו, ראית אותו?
בוואטסאפ, ראיתי, מעניין אותי, אני אשאל שאלות, לא מעניין אותי, תודה רבה, זה ה...
אוקיי. מה אין שלוש הטעויות שהכי מרגיזות אותך בכתיבה של אנשים אחרים, של עיתונאים, של גופים?
אני לא מתרגז מטעויות של אחרים, כי כעס הוא, אתה מאשים, כאילו כעס פוגע בך, כן?
מה אתה לא אוהב את אנשים אחרים?
בדיוק, לא, אני שונא שימוש בקלישאות. כי קלישאות, הרבה פעמים פשוט אין מדע מאחורי, כאילו.
מה, כאלה של כדורגל משחקים 90 דקות ובסוף גרמניה מנצחת, שזה היה חבות כבר בתחילות שנות ה-90?
כן, כזה. או, כי קלישאות זה הבסיס גם לגזענות, וזה בסיס להרבה מאוד דברים רעים, כאילו, פשוט גרועים. אז אני שונא קלישאות. אם הקלישה הנכונה, אז תראו לי למה הקלישה הנכונה, כאילו, מבחינתי. אחד מהדברים שאני הכי שונא, וזה מציק לי בצורה בלתי לא קשורה לכלום. זה שאומרים, הוא החמיץ הזדמנות של 100% על שחקן שמגיע מול... לא, לא, אי אפשר להחמיץ הזדמנות של 100% ולכן זאת לא הזדמנות של 100% כי אין דבר כזה הזדמנות של 100%
עובדה, הוא הצליח להחמיץ.
ויש לנו סטטיסטיקה שמראה שאנחנו יודעים בדיוק לפי... 10,000 הזדמנויות לפני, מה הסיכוי להפקיע מאותו סיטואציה שהוא נמצא? זה נקרא XG. תשתמשו בסטטיסטיקה. Use the numbers, אוקיי? 70% מהשחקנים היו כובשים משם. הוא לא, אוקיי? זה כבר הרבה יותר טוב מ... הוא החמיץ הזדמנות מ-100%. אין דבר כזה הזדמנות מ-100%. אין. אין הזדמנות של 100%. אם הייתה הזדמנות של 100%, הוא לא היה מחמיץ.
אומרים גם ש-68% מהסטטיסטיקות מומצאות בזמן אמת. אני משנה את המספר הזה כל פעם שאני, כן.
בפרק הבא זה יהיה 55%.
לא, 34, לא יודע, יש לי מספר.
אז זה למשל שימוש כזה, שימוש בסטטיסטיקה, סתם בשביל השימוש בסטטיסטיקה, כאילו, אם אתה לא רוצה להגיד משהו, או שאם אתה רוצה להוכיח שצדקת ואתה משתמש בסטטיסטיקה עקומה כדי לעשות את זה, זה גם כמרגיז. אני שוב לא כזה...
סתם משתמשים לא... בסטטיסטיקה כדי להגיד, השתמשנו בסטטיסטיקה?
כן.
או המחקר או וואטאבר.
כן. מכבי תל אביב קלו רק 5-10 מ-103. לא יודע, אני סתם דורג משהו.
ומה? וכאילו,
ובגלל אוקיי. זה הם לא ביום כליאה טוב... whatever. אני יודע, כאילו זה משהו, כאילו יש את השטויות האלה.
שימוש עקום נקרא לזה במידע מדויק, רק כדי להצדיק איזושהי טענה, ופחות.
כן, הם לא טובים בגלל שהם קלו רק 50% מהשלוש. היי, תקשיב, לא, 50% מהשלוש, זה דווקא סבבה. כאילו, זה מצוין, זה הרבה יותר טוב מהממוצע, אז כאילו, כזה. אבל לא שיש יותר מדי כאלה, כן? אבל דברים כאלה, זה ה... אז כאילו שימוש בסטטיסטיקה, קלישאות, מה הדבר השלישי? אחד מהדברים שאני לא אוהב, והרבה כותבים צעירים ששולחים לי דברים, משתמשים בזה, הם חושבים שמישהו מתעניין במה שאתה חושב. אחי, אתה בן 18, וואלה, הדעה שלך על כדורגל לא מעניינת. לא מעניינת. אתה רוצה שתעניין? אז תביא לי, אז תראה לי למה היא מעניינת. תראה לי למה היא מעניינת. אל תגיד, אני חושב שארסנל לא צריכה לעשות ככה, היא צריכה לעשות ככה. זה לא מעניין, אחי. אתה בן 18. אתה אחד משבעה, 9 מיליארד. כמה אנשים בעולם יש? 9? 9?
משהו כזה.
בוא נמציא עכשיו גם סטטיסטיקה. כן, זה יתקשר עם, עם המסר המרכזי של הפרק.
78% מהאוכלוסייה בעולם.
כן. זה לא מעניין, אחי. ואם אתה חושב שזה מעניין, אז אוקיי, סבבה.
זה חוזר הנרקסיזם מקודם.
כן, כן. אז זה לא מעניין, אחי. זה פשוט לא מעניין. אל תתחיל אם אני כותב, אני חושב, אוקיי? לא, אתה לא חלק מהעניין הזה. אם אתה רוצה לכתוב טור, אם אתה רוצה לכתוב ידיעה, תכתוב על האירוע שאתה מסקר או שאתה חושב עליו, כן? אל תגיד לי, אני חושב שככה וככה. מי אתה? כאילו באמת, מי אתה? אני אגיד, אם אתה פאקינג זכית בפרס נובל על המחשבות שלך בנושא משחקי... לא יודע, תורת המשחקים, סבבה, אני אקשיב לך, אבל זה בגלל שעשית דרך. אתה לא בן 18 שחושב דבר על משחק כדורגל. אז כזה.
גם אם הוא שנתיים מאמן, עוזר מאמן ב, אני יודע מה, הפועל כפר סבא או משהו כזה, או ש...
אוקיי, אתה שנתיים עוזר מאמן בהפועל כפר סבא, כל הכבוד. אני לוחץ לך את היד, אולי...
מי אתה שתבקר את ארטטה?
כן, יש לך אולי כמה דעות מעניינות יותר על ארטטה, אבל מי אתה? כאילו אתה... זה אחד מהדברים שגם כן מרגיזים אותי.
אוקיי, מצוין. טוב, נראה לי שכבר עברנו... בכלל לא שאלנו אותך שאלות, באת וכאילו ענית על השאלות שלנו מבלי שהיינו צריכים.
קודם כל...
שכל מרוע אני אבוא ככה.
סוד, שלחת לי את השאלות לפני, אז אני הגעתי מוכן.
לא היינו צריכים אפילו להגיע לנקודות האלה.
פתחנו את המאחורי הקלעים, והראינו לכולם.
תביא את כולם לפה וזהו. יש לך משהו להוסיף, ליאור?
כן, יש לי שאלה אחת. אם עכשיו אדם רוצה להיכנס לפודקאסטים, וכבר אין אותו אופציה להיות, אתה יודע, בין הראשונים, הוא כבר במצב נתון, אגב, אנחנו עוד לא בשיא של התופעה, אנחנו, נקרא לזה, עברנו את השליש הראשון, ואנחנו עדיין, יש מקום לתפוס תאוצה. מה היית ממליץ לאדם חדש, או למישהו או למישהי, שעכשיו רוצים לפתוח פודקאסט, ולפתוח פודקאסט טוב, לפתוח פודקאסט מעניין? שאלה שלא הכנו אותך אליה.
תמצא משהו שאתה אוהב, ותרצה לדעת הכי הרבה עליו בעולם.
זאת אומרת שאתה רוצה לדעת עליו הכי הרבה בעולם, כדי שזה יעניין את האנשים שאתה...
כן. צ'רלס בוקובסקי אמר, תמצא משהו שאתה אוהב, ותן לו להרוג אותך. אז תמצא משהו שאתה אוהב, ותחפור בו מספיק בשביל למצוא את כל הדברים המעניינים, את כל הנושאים העשירים, את כל ה... את הכל, בשביל שזה יעניין אחרים.
איך אתה היית ממליץ לאדם מתחיל לצאת מהמרתון הזה של להתכונן, 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 פשוט לעלות לאוויר עם מה שיש לו?
פשוט תעלה לאוויר. פשוט תעשה את זה.
איך אתה יודע מתי? זאת אומרת, מתי יש לך מספיק כדי לעלות?
אם אתה מרגיש שיש לך מספיק... ואתה מרגיש שדברים שאתה מייצר מעניינים אנשים אחרים, תעלה. אין כאילו, תעלה, פשוט תקליט את עצמך בזה ותעלה.
וגם אם זה עוד לא מושלם, פשוט תעלה ואתה תשתפר תוך כדי התקדמות.
כן, אין דבר כזה מושלם. אין דבר כזה וולה מושלם בניסיון הראשון. לוקח זמן. וגם, דרך אגב, גם השחקנים הכי טובים, נגיד הכדורגלנים, הכי טובים בעולם, תיתן להם לבעוט 100 פעמים וולה בזמן אמת, בזמן המשחק, הם ידפקו 80% מהמקרים. אבל מה-20% האלה, נגיד 20%, מתוך ה-20%, 50% יהיו וולה סבבה כזה דרדלה, כאילו שיגיע לשער וירשם כביתה לשער, ו-10% מה-20% האלה יהיו כאילו מושלמים. אז כאילו, גם אני מייצר הרבה פעמים פודקאסטים, וואלה, לא הכי טובים בעולם. קורה, לא זורם, לא זה, בסדר, אין מה לעשות, יאללה. זה גם כן משהו.
ותמיד תזכרו את הפרק העשירי שעשית, שהוא היה סופר מעניין, ועליו ידברו, וזה הפרק שיחשוף את שאר הפרקים שעשית, שהם אולי פחות טובים.
כן.
לפעמים דרך אגב אתה כותב משהו וגם קרה לי באופן אישי שאני כתבתי משהו ואמרתי טוב היום אני בסדר כבר אני אכתוב את מה שאני כותב כבר אין לי כוח לזה ואנשים באו ואמרו זה הדבר הכי טוב שכתבת ואתה אומר זה הדבר הכי מבחינתי הכי גרוע בסופו של דבר מה שמשנה זה מה הם אומרים ולא מה אני חשבתי על זה מראש אז.
תמיד אומרים אני המבקר הכי גדול של עצמי וזה כן ככה אתה צריך להיות אתה צריך כאילו להסתכל על עצמך מבחוץ ולראות אם אהבת את התהליך ש... שדרכו הגעת לתוצאה, אם אהבת את התוצאה, כלומר אתה צריך להיות הראשון שיודע על מה אם תחו ביקורת. ואם אתה לא יודע על מה אם תחו ביקורת, ואתה מתנגד לביקורת, כאילו אתה אומר, אז תבדוק את עצמך, כאילו פשוט תבדוק את עצמך. עכשיו, הרבה פעמים הביקורת עליי, זה מה אתה מכניס תחומים שלא קשורים לספורט, לתוך הספורט. אז זה סבבה, כאילו אני יודע שעשיתי את העבודה שלי כמו שצריך, בגלל שזה בדיוק מה שרציתי לעשות. רציתי להכניס את התחומים הלא קשורים לספורט.
למה אתה מטבל עם עוד משהו חוץ ממלח? זה לא בסדר, מלח זה התבין היחיד.
איפה, מה זה רק ה... למה אתה לא כותב לי על הטקטיקה של ארטטה? מה אתה כותב לי על התפיסה המנהיגותית של ארטטה? מה זה הדבר הזה בכלל? מה הקשר לספורט? אוקיי.
זה בדיוק מה שרצית לעשות, ואנשים כנראה פספסו כזה ממש בגדול את הרציונל של הכתיבה שלך.
כן, חלק כן, וחלק, אתה יודע מה, גם אנשים שהם אוהבים ספורט, אבל הם לא מכורים לספורט, דווקא זה יכול לחבר אותם יותר עמוק לתוך העניין.
יש עוד איזה נקודה שרציתי לדבר איתך עליה, זה לא משהו ששלחנו לך מראש, זה דווקא משהו שדיברנו עליו קצת לפני.
מלא התקלות, מלא
התקלות. כן, ממש התקלה מהשמיים, מה שנקרא. אתה טוב מאוד במה שאתה עושה, מצד שני אתה גם יודע מה אתה לא טוב בו, ואתה מספר את זה לכולם. אתה אומר, אני מצטלם בווידאו פחות טוב. יש אנשים שמצטלמים טיפה יותר טוב ממני, ולכן אני פחות עושה וידאו.
לא טיפה פחות טוב ממני, הרבה יותר טוב ממני.
אוקיי. ניסיתי לפרגן.
אז ככה, זה עולה לדיון, העליתי סרטון שהפיקו בכלכליסט על תשתיות ספורט. שוב, אני מול המצלמה, לא אדם שנוח לו מול המצלמה. למה? לא, פשוט לא נוח לי. לא גדלתי בתוך זה. אני רואה את הדור העתיד בטיק טוק, והם כאילו גדלו מול המצלמה. הם יודעים איך הם נשמעים, הם יודעים איך הם נראים, הם מאוד מאוד מיינדד לזה שהם צריכים להצטלם כל רגע נתון, הם יכולים להצטלם. אני לא כזה. אני כאילו, ברגע שיש מצלמה, זה מבחינתי משהו לא טבעי, ואז אני צריך, כאילו, אני צריך לשנות את עצמי, ובתוך המוח שלי אני אומר, רגע, אני טבעי מספיק, אני לא טבעי מספיק.
הכל פתאום נהיה מוזר.
הכל נהיה מוזר פתאום, כן? אז בגלל זה, דרך אגב, הלכתי לעניין של הפודקאסט, כי לדבר אני יודע לדבר, אוקיי? וזה, כאילו, אני משגע את המשפחה שלי כבר הרבה מאוד שנים, עם זה שאני יודע לדבר, אז
מגיל 3 בערך.
כן, אז אני, כאילו, צריך, לא, האמת, התחלתי לדבר יחסית מאוחר, אבל
מאז לא הפסקתי.
מאז לא הפסקתי. אבל, אז כאילו, הפודקאסט זה טבעי לי, דבר, כאילו, אבל לדבר מול מצלמה זה כבר משהו אחר. זה כבר, אתה פתאום מיינדד לדבר הזה. ושוב, לא גדלתי לתוך העולם הזה של מצלמות, לכל בן אדם יש מצלמה והוא מעביר, תראו את האסון הזה שקורה מאחוריי, כאילו, אני לא יכול לעשות את זה, זה קשה לי. אבל, אז בגלל שאני מאוד ביקורתי כלפי עצמי, אז כשאני רואה את עצמי בווידאו, אני רואה, אתה פשוט לא טבעי בן אדם, כאילו זה לא בשבילך. ובגלל זה אני לא אוהב כל כך את העיסוק בטלוויזיה במצלמים.
אוקיי, למה שאלתי את השאלה הזו? כי הייתה לזה פואנטה. זאת אומרת, אתה ממש טוב בכתיבה, אתה ממש טוב בפודקאסטים, ואתה יודע במה אתה לא טוב. עכשיו, המאזינים שלנו, הם אומרים, טוב, אולי ננסה פודקאסט, אולי ננסה וידאו, אולי ננסה כתיבה, אולי ננסה את הכל ביחד. ומה לעשות? יכול להיות שחלק מהמאזינים שלנו הצליחו לעשות את שלושת הדברים, או אפילו דברים נוספים, ויכול להיות שהם יהיו טובים רק באחד מהדברים. מבחינתך, מה ההמלצה שלך? האם ללכת על הכל ולבדוק? מה מבחינתך?
אני לא, אל תחסמו את עצמך. כן? גם אתה, אם אתה בן 22, ואתה לא טוב מול וידאו, יכול להיות שאם אתה תתאמן על זה מספיק, אתה תהיה טוב מספיק מול וידאו, כן?
או שיפנו לליאור, ואז הוא יעזור להם בלהיות טובים מול וידאו.
כן, אתה צריך כאילו, שוב, זה עניין של אימון. אני גם לא התאמנתי הרבה, כלומר, זה לא שאני עובד בטלוויזיה, ואני כל יום עומד מול הטלוויזיה ומתאמן על זה. אני לא התאמנתי בזה גם. אני התאמנתי בכתיבה, התאמנתי בפודקאסט, התאמנתי בלראיין אנשים. אני לא התאמנתי לומר את דעתי בזמן משחק או מול המסך, מול המצלמה. זה
מסלול אחר.
זה מסלול אחר, כן.
תרצה להוסיף משהו?
בגדול נסכם, אני יכול להגיד לך שהיה מאוד כיף. אני מאוד ממליץ לקרוא את מה שאוריאל כותב, אוריאל כותב דברים מרתקים שהם לא מיועדים רק לאנשים שמאוד אוהבים ספורט, אלא לאנשים שגם אוהבים ספורט שהוא חכם, ספורט שיש בו הרבה יותר מידע ומדע ופסיכולוגיה, ומומלץ בחום לקרוא את מה שהוא כותב. אני אשמח אם תשתפו את הפודקאסט הזה כשתשמעו אותו, וכדי שעוד אנשים יחשפו למה שקורה פה. היה כיף גדול מאוד.
אני מאוד נהניתי. איך היה לך אצלנו?
סבבה. זה כאילו, מרגיש כאילו שאני לא הראשון.
נהנית? ספר לחבריך.
גם לחבריך וגם תבוא שוב.
שמחה. נעשה את הפרק המאה. את הפרק המאה אני אגיע. הבטחנו.
סגור. עכשיו סגרנו. אתה צריך לחתום איפשהו, איך זה עובד?
תשלח לי וואטסאפ.
אורחי הדין שלנו ידברו עם אורחי הדין.
הוא גא עליי, כל עוד זה לא חלבי, הוא גא עליי. טוב חברים, תודה רבה לכם, תודה שהזנתם לנו. אנחנו מודים לכם מליאור ומיידי ומיוריאל שיתארח כאן, ואנחנו נשמח שתאזינו גם לפרקים הבאים. תודה רבה ולהתראות.
תודה רבה שהזנתם. מוזמנים לשמוע אותנו גם בספוטיפיי, אפל פודקאסט, גוגל פודקאסט ובכל אפליקציות האסקטים. אפשר גם למצוא אותנו ופרטים נוספים על סוכנות השיווק שלנו באתר antimarketing.co.il.